את תוכניותיו מטהרן משעה 15:20 ל-15:50 לפי השעון המקומי, 11:50 ל-12:20 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 19 מטרים, 15,240 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B והוטבירד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שני 24 באוקטובר 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו, את החדשות ואת הפרשנות. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. בלב הרפורמה שהציגה באחרונה מפלגת הציונות הדתית הצעה לבטל את סעיף 284 לחוק העונשין, סעיף מרמה והפרת אמונים, הקובע כי עובד הציבור העושה בעת מילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים שפוגע בציבור, דינו 3 שנות מאסר. קשה למצוא נבחר ציבור או עובד ציבור שהתלונן שאינו יכול למלא את תפקידו בגלל חשש מהעבירה הזו. לעומת זאת, יש שלל נבחרי ציבור ועובדי ציבור מושחתים שהיו ממשיכים להנות מהפירות הבאושים של מעשיהם אילולא הייתה העבירה חלק מהדין בישראל. למשל, שר מקבל כסף וטובות הנאה מאיש עסקים ללא דיווח ותוך הסתרת הקשר, אהוד אולמרט. מנכ"ל משרד ראש ממשלה שדן בעניינו של חבר או מקורב ללא גילוי מתאים ובניגוד עניינים, שמעון שבס. שר המנסה להשפיע על חוות דעת של גורם מקצועי במשרדו כדי למנוע הזכרת נאשמת בעבירות מין לחול, יעקב ליצמן. ראש עיר שדוחף כפופים לו לטול בעבורו הלוואות לחיסוי חובות, שלומי לחייני בבת ים. פקיד מיסוי המקבל הנחה מאורך דין ובמקביל מעניק שירות ללקוחותיו, שוקי ויטה. אלה משלים למקרה הנאה או מרמה. העובדה שהפרת האמונים, מאזינים יקרים, היא עבירת מסגרת מאפשרת להתמודד עם מצבי שחיתות חדשים שמאפיינים את היצירתיות של בעלי הון הנהנים מהשחתת השלטון. הצורך בה גדול שבעתיים בישראל שבה אין תרבות שלטונית פוליטית של הרחקה עצמית בעקבות ההתנהגות לא ראויה. לחברי הכנסת אין אפילו קוד איתי ונבחר ציבור שהורשע בשחיתות חמורה שיש עמה קלון, לא רק שאינו פורש מהזירה הציבורית אלא חוזר אליה בגדול. אפילו במדינות שבהן הייתה רפורמה בעבירת הפרת האמונים, העבירה לא בוטלה אלא הוחלפה בחקיקה שיש בה הגשמה ומימוש של התנהגויות מושחתות ברמת פירוט גבוהה יותר. שינוי כזה אינו פסול, אבל הוא לא מתאים לישראל. הרפורמה שמציע בצלאל סמוטריץ' מכשירה את השחיתות הציבורית במלוא עוזה. היא נועדה לקרוץ לתומכי בנימין נתניהו ערב הבחירות, שמבינים היטב שבניגוד להכחשה המתממת של סמוטריץ', ביטול העבירה יוביל בהכרח לביטול רוב כתב האישום נגד נתניהו. זוהי תזכורת נוספת למה שמונח על הכף בבחירות. שלוש ושלושים, כאן קול דוד. מאזינים יקרים, החדשות ועיקרן תחילה. שר החוץ אמיר עבדאללהיאן קיבל את פני ראש הממשלה העיראקי לשעבר עדל עבדל מהדי. לאיראן יכולת לשבש על מטוסי ריגול ממרחק של 400 קילומטרים, כך אמר עוזר שר ההגנה לענייני תעשייה. הרמטכ"ל בגרי: אני מאשר לאיחוד האירופי להוציא את כספי לקניית פחם. איראן ואוזבקיסטן חתמו על הסכם בשווי 5.5 מיליון דולר בתחום טכנולוגיה. דיווח של CNN: ארצות הברית מאמנת מאות פעילים בקורדיסטן נגד איראן. ואחמד טיבי אמר כי לא רצינו הסכם עודפים עם רע"מ כדי שהקולות לא יגיעו לימין. החדשות במלואן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיבל את פני ראש הממשלה העיראקי לשעבר עדל עבדל מהדי המבקר בטהרן. שני האישים דנו בנושאים בעלי עניין משותף, במיוחד ההתפתחויות האחרונות בעיראק. בתוך כך אמיר עבדאללהיאן הביע שביעות רצון של הרפובליקה האסלאמית באיראן מהמאמצים של הגורמים בעיראק, במיוחד אישים כמו עדל עבדל מהדי, לשמור על האחדות הלאומית בעיראק, בעיקר בחירת הפרלמנט העיראקי בנשיא חדש וכן הטלת הרכבת הממשלה החדשה על ראש הממשלה. שר החוץ הדגיש את תמיכתה של הרפובליקה האסלאמית באיראן בממשלה ובעם העיראקי והפיע את שביעות רצונו מרמת היחסים בין שתי המדינות בתחומים שונים. עוזר שר ההגנה לענייני תעשייה ומחקר אפשין נדרי שריף אמר כי הכוחות האיראניים הצליחו לשבש על מטוסי ריגול של האויב ממרחק של 400 קילומטרים. בהתייחסו להיבטים שונים של התעשיות הביטחוניות בתחום ההגנה האווירית וההתמודדות עם הלוחמה האלקטרונית, אמר רפשין נדרי שריף כי כוחותינו המזוינים השיגו בשנים האחרונות הישגים טובים מאוד בתחום ההגנה האווירית והלוחמה האלקטרונית, כאשר ביצעו בעבר פעילויות בתחום מערכות הפיקוד וההגנה, כולל ארטילריה וטילים. אך לא הוצגו בתערוכות, וכעת מתרכזים המאמצים להשיג מידע נוסף בדבר הצרכים העתידיים. והוא הוסיף כי האויבים המרו הרבה על שליטה במרחב האווירי, וחיפשו נקודה שתבטיח להם עליונות אווירית מתוך הנחה שאם יצליחו להשיג שליטה אווירית, הסיכוי להשיג ניצחון יהיה גדול. האויבים עשו מאמצים רבים בנושא זה, עד כדי הישות הציונית טענה לאחרונה כי היא חדרה למרחב האווירי של איראן. עוזר שר ההגנה הדגיש כי לא ניתן לחדור בקלות את המרחב האווירי של איראן, הרי הצלחנו לשבש על מטוסי ריגול של האויבים ממרחק של 400 קילומטרים. ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים האיראניים מוחמד באגרי לאג להכללת שמו ברשימת הסנקציות של האיחוד האירופי, ואמר כי הוא מאשר לו להחרים את כל כספו ורכושו בבנקים ברחבי העולם ולהוציאם לקניית פחם לאזרחים האירופים, כי חורף קשה מחכה להם. באקרי הדגיש כי הכעס של ארצות הברית וגרורותיה, כלומר האיחוד האירופי, הוא ידוע הרי מאז ניצחון המהפכה האסלאמית, הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית נכללים ברשימת האמברגו, אבל כוחותינו הפכו את האיום להזדמנות. אם יום אחד הם נמנעו אפילו לספק ללוחמים שלנו טיל דוקרני, היום הם עומדים בתור לקניית טילים ומלטים מדויקים מאיראן. עוד אמר בקרי, האירופים למעשה הם שניצבים בפני דילמה בגלל היקררותם בעקבות ארצות הברית. משלחת הסחר והטכנולוגיה האיראנית והמגזר הציבורי והפרטי של אוזבקיסטן חתמו על הסכם לשיתוף הפעולה הטכנולוגי בשווי 5.5 מיליון דולר, בנוסף ל-15 מזכרים לשיתוף הפעולה הטכני בשווי 6.5 מיליון דולר. משלחת המסחר והטכנולוגיה האיראנית ביקרה באוזבקיסטן להשתתף בתערוכת שבוע החדשנות במדינה, בתוך כך קיימה דיונים במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בתחום המימון הדיגיטלי והחדשנות. הסכמים לשיתוף פעולה טכנולוגי והטכני נחתמו על ידי חברות ידע איראניות עם הסקטור הציבורי והפרטי של אוזבקיסטן. 29 חברות מדע איראניות הציגו את המוצרים שלהן בביתן הלאומי האיראני בתערוכת החדשנות באוזבקיסטן. עוד עדות להתערבות ארצות הברית בהפרות הסדר האחרונות באיראן. רשת CNN האמריקאית פרסמה דיווח על בסיס אימון אמריקני בקורדיסטן בעיראק, שבו מתאמנות מאות נשים כדי להוביל את הפרות הסדר ולבצע פיגועי טרור בתוך איראן. לפי כתבת CNN נימה אלבגיר, הוקדש בסיס לגיוס ואימון של מאות נשים. לפי הדיווח, הבסיס הוקם קרוב לפיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום בצפון עיראק. הכתבת ראיינה כמה חברות של היחידה של נשים בבסיס המכונה מפלגת שחרור קורדיסטן. היחידה הוקמה בבסיס שלפי טענתה של ארצות הברית הוקם במטרה למאבק עם דאש. אחת המרואיינות, רוז'אן, שהצטרפה שבוע לפני ליחידה, הודתה שהשתתפה בהפרות הסדר באיראן ועכשיו מתאמנת למלחמה עם איראן. לפי הדיווח, המטרה של היחידה הקרבית של המפלגה לשחרור קורדיסטן שמתאמנים פה היא הפלת משטר איראן. לפי הדיווח של CNN, היחידה של נשים, חלק מיחידה גדולה קרבית, בסוף הדיווח נאמר כי כמו שארצות הברית צריכה להישאר בעיראק כדי להתמודד עם דאש, גם מול איראן הנוכחות הזו הכרחית לפי הדיווח. חבר כנסת אחמד טיבי מרשימת חד"ש-תע"ל אמר לא רצינו לחתום על הסכם עודפים עם רע"מ כי הם רחוקים מאיתנו פוליטית. היה חשש שהם ינהלו מסע ומתן עם הימין ואז קולות שלנו יגיעו לשם. הוא הוסיף פנינו לבלד כי הם יותר קרובים אלינו, אבל לא היה מענה. ראש הממשלה של ישראל יאיר לפיד אמר כי הוא חושש שראש האופוזיציה בנימין נתניהו לא יכיר בתוצאות הבחירות לכנסת ה-25. לפיד אמר כי הם כבר התחילו להביא דברים לוועדת הבחירות ויכול להיות שהם מתכננים מהלך שבו אם נתניהו לא ינצח הוא ינסה לפקפק בלגיטימיות של הבחירות. כשנשאל על עימות אפשרי עם נתניהו, ענה לפיד, הוא לא בא לאף עימות 15 שנה ולא נראה לי שהוא יתחיל עכשיו. הוא מפחד בצדק, הוא יצטרך להתמודד עם זה שהוא לא עשה פה כלום במשך 15 שנים ועכשיו יש לו טענות. מפלגת הליכוד הגיבה על דברי יאיר לפיד ומסרה בניגוד ללפיד שהשליט השליט דיקטטורה במפלגתו, ניסה לסגור את ערוץ 14 ורוצה להקים שוב ממשלה עם מנסור עבאס ואחמד טיבי, הליכוד מכבדת את רצון הבוחר, טענו בליכוד. עד כאן החדשות שלנו, מאזינים יקרים. מאזינים יקרים, תודה שנשארתם איתנו. הנה הפרשנות שלנו היום. גוב האריות משגע את ישראל. יש שתי סיבות לאלימות והעימותים האחרונים בגדה המערבית, במיוחד בג'נין ושכם, והן התחזקות קבוצות המתנחלים הקיצונים והפניית גב של ישראל לתהליך שלום ותוכנית שתי המדינות. הנבוכה והכעס של ישראל בגדה המערבית בעימותים בימים האחרונים מובנים לכל משקיף. הן באלימות והן בדיפלומטיה והצעות חנינה דרך הרשות הפלסטינית, ישראל רוצה לרסן ולפתור את שאלת הקבוצה הפלסטינית גוב האריות ערין אל-אסוד בכל דרך אפשרית אך לשווא. בישראל לא רוצים לשים לב לכך שהסיבה לשאלה היא בתוך ישראל ולא אצל הפלסטינים. ההתנהגות של הפלסטינים היא תגובה טבעית למה שנוצר בצד הישראלי. ההתפתחויות האחרונות הן המשך תהליך ההקצנה אצל המתנחלים הישראלים בגדה המערבית והטלת מגבלויות קשות יותר על הפלסטינים, במיוחד אלה שחיים קרוב להתנחלויות. בעימותים אלה המתנחלים אפילו לא מרחמים על חיילי הצבא הישראלי. רק באחרונה נודע כי מפקד צנחנים בגדה המערבית רוסס בגז פלפל על ידי המתנחלים הקיצונים שם וכמה חיילים אחרים הוכו. בתגובה להתקפות המתנחלים וכוחות ישראלים, הדור הצעיר של הפלסטינים החליט להעביר את התגובה לתוך ישראל, ובתוצאה ביצעו לפחות 5 מבצעים בתוך ישראל בתקופת נפתלי בנט. במקום עיון ובדיקה במדיניות שלה, ישראל החליטה לבצע מבצע נגדי על שם שוברי גלים, והתחילה בתקיפות לגדה המערבית כדי לעצור את הצעירים האחראים לפיגועים. עכשיו, אחרי קרוב לשנה שעוברת מהמבצע הישראלי, אין תועלת בו, ואדרבה בצד הפלסטיני הוביל להחרפת התגובות עוד יותר. הגדה המערבית הפכה למוקד העימותים ובסיס ההתקוממות נגד ישראל. הוקמו שם קבוצות פלסטיניות שלא היו בעבר. אחת מהן והמפורסמת ביותר היא קבוצת גוב אריות, ארין אל-אסוד, שהובילה למבוכה קשה אצל הישראלים. מעניין שרוב חברי הקבוצה הם צעירים בני 15 עד 25. מול הקבוצה משתמשת ישראל בשיטות דאשיות, כולל שימוש באופנועים ממולכדים ומלטים. בפלישות של ישראל נגד הקבוצה בגדה המערבית באחרונה נפלו חלל 3 חברי הקבוצה, אך זה לא משפיע כי בטקס השקה של הקבוצה נכחו בשכם 5,000 צעירים פלסטינים. בנוסף לזה יש קבוצות נוספות בערים סילואן, טובאס, רוג'ייב. בנוסף לזה יש אפשרות שיש עשרות קבוצות נוספות שלא הכריזו על קיומן. בכך אפשר לכנות את ההתפתחויות בגדה המערבית סוג של אינתיפאדה ששונה עם האינתיפאדות הקודמות, ולכן יצרה בעיות לישראל להתמודד עמה. גם בצד הישראלי מודעים שהעימותים בגדה המערבית נכנסו למנהרה חשוכה. עד כאן, מאזינים יקרים. מאזינים יקרים, עוד כמה חדשות. חבר הכנסת איתן גינזבורג מהמחנה הממלכתי אמר כי אם רוצים להגדיל את התקציבים בחינוך החרדי, צריך עוד לימודי חול. אנחנו נתקש על כך ונדע להגיע להבנות עם החרדים. גינזבורג הוסיף כי מפלגת המחנה הממלכתי יכולה להקים ממשלה רחבה. אם בפעם החמישית נתניהו לא יביא לשלטון, החרדים יעשו חישוב מסלול, יש התכנות לדבר הזה. שרת החינוך של ישראל יפעת שאשא ביטון מהמחנה הממלכתי התייחסה להחלטת מפלגתה לפסול ישיבה עם ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ואמרה, אנחנו פוסלים אותו, על זה שבתקופה האחרונה לכהונתו ראינו איך הוא לוקח את המדינה כבת ערובה, מוכן לרסק את מערכת המשפט רק בשביל האינטרס שלו ולמכור את הכל רק בשביל הון פוליטי וההישרדות האישית שלו. די מאסנו בזה. חברת הכנסת אפרת רייטן התייחסה לתוכניתה של הציונות הדתית לרפורמות במערכת המשפט ואמרה, אני לא יודעת אם הייתי מגדירה את בן גביר כשטן גדול. זו לא ההגדרה שלי. קראתי את התוכנית המשפטית שלהם, ראיתי שהם רוצים להפוך את המדינה ובעיקר את הממשלה וחברי הכנסת לעבריינים ולפושעים. ראיתי שהם רוצים לשלוט בבית המשפט העליון. אני שומעת על התוכניות הגזעניות והמסיתות של בן גביר. יושב ראש הציונות הדתית, חבר כנסת בצלאל סמוטריץ', שהתבטא בחריפות נגד ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ונשמע אומר בהקלטות שפורסמו בכאן 11 כי אם הייתי רוצה לקחת שני מנדטים מביבי הייתי צריך להיכנס באם אמא שלו. הוא שקרן בן שקרן. הוא לא רצה ללכת עם רעם, רצה באבי אביו. בעקבות ההקלטות סמוטריץ מסר כי שוחחתי עם שותפי וחברי בנימין נתניהו ואנחנו לא ניתן לאף אחד לסכסך בינינו. עד כאן, מאזינים יקרים, להתראות.